תמורה דפתת, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. אחד נכנס לדיר, קח כבש, נראה לו דווקא משובח, טוב. מקדיש אותו, זה יהיה קורבן שלמי. מהצד עומדת אשתו, נבט ביתו. אחד פעם אמר, אני בבית שלי, אין לי בעיות, אני הבעל הבית, אבל רק מתי שאשתי נוטט לי להיות הבעל הבית. אז במקרה הזה אשתו כנראה לא נתנה לו להיות הבעל הבית, והיא אומרת לו, את הכבש הזה אתה הקדשת לקורבן שלמים? מה עשית? אני לא מסכימה שאת הכבש הזה תיקח. מה עושה אותו אחד המארץ? לוקח את הכבש. אז כשהוא הקדיש, אומר, טוב, את יודעת מה? לא הכבש הזה, הכבש השני, כן טוב, יש פה כבש אחר. טוב, את זה אתה יכול לקחת. הקדושה ששמתי בכבש הראשון של הקורבן שלמים תעבור לכבש השני. מה אומרת התורה על כזה סיפור? והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. גם הכבש הראשון שהיה קורבן שלמים בהתחלה, וגם הכבש השני, שניהם קדושים. התורה היא באמת בעלת הבית. טוב, זה מצטער לנו דווקא טוב. אבל אם אדם הקדיש כבש, אחר כך אומרים לו, לא, כבש אל תקדיש. כבשים זה משהו שאנחנו צריכים שישאר אצלנו. הוא הולך להמיר את הקדושה של הכבש בשור, בעז. האם גם זה אפשרי? או שהיה לו קורבן שור. הוא רוצה להמיר, לעשות תמורה בכבש. האם זה גם יכול להיות תמורה? האם יתפס קדושה תמורה בכבש השני או בשור השני? אומרת המשנה, כן. ממירין מן הצון, צון של קודש, דרך אגב, הרשימה פה במשנה ובברייתא, תמיד מה שאומרים ממירין מן הצון או מן הבקר, תמיד הראשון זה הכוונה קודש, על הבקר השני הוא יהיה חולין. אז במקרה שלנו, מן הצון של קודש, אדם מקדיש קורבן מן הצון, זה או כבשים או עיזים, והוא רוצה לעשות תמורה על בקר של חולין, על שור וכדומה, על עגל. או, אז אפשר, באמת, חל תמורה. לא שזה מותר, אבל אם אדם עשה את התמורה הזאת, אז חל קדושה גם בבהמה השנייה. אותו דבר גם להפך. ומן הבקר, פה גם הראשון הוא קודש. מן הבקר קודש, אפשר לעשות תמורה על הצון של חולין. ככה בכל אורך הדרך. תמיד הראשון מבין שני הבהמות, שתי הבהמות הוא תמיד קודש והשני הוא חולין. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, אפשר לעשות תמורה מצון על בקר, מבקר על צון, וגם מן הכבשים, ומן הכבשים על העיזים, ומן העיזים על הכבשים, מן הזכרים. אדם שקדיש כבש זכר, והוא עושה תמורה על כבשה נקבה לדוגמה. אפשר, התמורה חלה, מן הכבשים על, מן הזכרים על הנקבות, ומן הנקבות על הזכרים. אדם יש לו קורבן שהוא תמים, בלי מום, קורבן שלם, ראוי לקורבן, והוא ממיר אותו על קורבן בעל מום. הוא מן התמימים על הבעלי מומים, וכן להפך, יש לו קורבן בעל מום, הוא ממיר אותו על קורבן תמים. אפשר גם לעשות תמורה בצורה כזאת, מן בעלי מומים על התמומים, על התמימים. שתי הדוגמאות האחרונות שעושים תמורה מתמים על בעל מום, ולהפך, המקור לזה שבאמת התמורה חלה, שנאמר, הפסוק אומר, יש לך קורבן? אני מבקשת ממך, אומרת התורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אל תיקח את הקורבן הזה ותחליף אותו בבהמה אחרת. אגב, בפסוק זה הפוך מהכלל שאמרנו קודם. כאן, בהמשך שאנחנו קוראים טוב ברע או רע בטוב, אז הראשון פה זה חולין והשני זה קודש. דיינו, לא ימיר אותו טוב ברע, שלא ייקח קורבן רע בעל מום ויחליף אותו בטוב, טוב ברע, דיינו, לא ייקח בהמת חולין טובה ויחליף אותה בקודש שהוא בעל מום, או רע בטוב, דיינו, שלא ייקח חולין שהוא בעל מום וימיר עליו את הקדושה של הקודש. ואיזה הוא טוב ברע? באיזה מקרה מדובר שבאמת אדם עושה תמורה, הוא לוקח בהמה של קודש בעלת מום והוא יכול לעשות תמורה בבהמה שלמה חולין? איזה מקרה של בעל מום מדובר פה? בעלי מומין שקדם הקדישן את מומן. זאת אומרת, שכשאדם הקדיש את הבהמה בתור קורבן בהתחלה, לפני כל הבעלמום, תמורה, לפני כל העניין. שם בן אדם בא, איך שקוראים לזה, שולחן נקי, הלך והקדיש בהמה. היא לא הייתה בעלת מום. היא הייתה שלמה תמימה. אחר כך, שלב ב', היא נהייתה בעלת מום. אבל נשאר עליה קדושת הגוף, זה נקרא, היא עדיין קדושה, בגלל שהייתה קדושה בהתחלה. היא עדיין קדושה בשביל להקרב קורבן. הקדושה של הקרבת קורבן שלה עדיין נשארת עליה. לא שאפשר להקריב אותה קורבן עכשיו, כי אי אפשר להקריב קורבן בעל מום. אבל נשאר עליה הקדושה כמו קורבנות שמקריבים אותם על המזבח. שלב ג', אדם הלך לקח את הבהמה בעלת מום הזאת, ובא להמיר אותה על חולין תמימים. אז על זה באמת התמורה חלה. אבל כמובן, אם כשאדם מלכתחילה, השלב הראשון היה שהבהמה כבר הייתה בעלת מום, והשלב השני היה שהוא הקדיש אותה, מלכתחילה הקדושה של הבהמה הזאת לא נהיית קדושת גוף שראוי להקרבה למזבח, אלא מלכתחילה זה קדושה לפי הערך של הבהמה בסך הכל. למשל, אדם הקדיש בהמה בעלת מום, אמר הרי זו לעולה, אז הבהמה הזאת היא לא באמת תהיה עולה, והיא לא תהיה קדושה, קדושת הגוף של עולה, אלא יפדו אותה, יקחו כסף ויעבירו את הקדושה לכסף, את הכסף הזה יקחו ויקנו עם זה קורבן עולה, בהמה אחרת, ויקדישו אותה לעולה. אז במקרה כזה בוודאי שהבהמה בעלת מום הזאת אי אפשר לעשות תמורה על בהמת חולין, והתמורה לא חלה בכלל. מדובר פה שקדם הקדישן את תמומה. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, אנחנו הבאנו פה כל מיני דוגמאות שאדם עושה תמורה מסוג אחד של בהמה על סוג אחר, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת אפשר לעשות תמורה בצורה כזאת. איתנו רבנן, פסוק אומר ואם אמר ימיר, ששם זה המקור של דיני תמורה, ואז התורה מתבטאת במילים בהמה בבהמה. זאת אומרת, דווקא בהמה בבהמה. ועל זה התורה אומרת ויהו תמורתו יהיה קודש. לא כתוב שור בשור, כבש או בכבש, עז בעז, בהמה בבהמה. מכאן אנחנו למדים שממירין מן הצון על הבקר. גם פה בברייתא הרשימה היא אותו דבר. כשאנחנו אומרים צון, זה הכוונה חולין או קודש? אז פה גם, הראשון ברשימה זה קודש והשני זה חולין. מן הצון של קודש על הבקר של חולין. ומן הבקר של קודש על הצון של חולין, וככה על זה הדרך. מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים, מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים, מן בעלי מומין על התמימים, אדם שיש לו קורבן בעל מום, שנהיה מום אחרי שהקדישו אותו, הוא יכול להמיר אותו על בהמת חולין תמימה, ומן התמימים על בעלי מומין. יכול אפילו קדם מום להקדישן? משנה ציינו שמדובר פה קורבן בעל מום, שהוא בהתחלה היה קורבן תמים ונהיה בו אחר כך מום. הייתי חושב אבל אולי שואלת הברייתא שיהיה אפשר גם לעשות תמורה בבהמה שהיה בה בהתחלה מום ורק אחר כך הקדישו אותה, ולכתחילה הקדש הוא לא הקדש של קדושת הגוף אלא זה רק הקדש של השווי של הכסף של הבהמה שיוכלו לקנות עם זה אחר כך עולה אחרת? לא, תלמוד לומר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. מה זה טוב ברע? ואיזה הוא טוב ברע? המשמעות הפשוטה של הפסוק, הכוונה, לא להמיר טוב, הכוונה תמים בבעל מום או בעל מום בתמים. עכשיו, מה הדוגמה איזה הוא טוב ברע? הכוונה היא בעלי מומין שקדם הקדשן את מומן, שכשהקדישו אותם הם לא היו בעלי מומין, רק אחר כך נהיה בהם מום. שואלת הגמרא, מי אמר לך? איפה כתוב כאן בפסוק שטוב ברע, רע הבעל מום, זה הכוונה רע. זה אחד שבהתחלה לא היה בעל מום כשהקדיש אותו, רק אחר כך נהיה בו מום. מאיפה אתה לוקח את זה? זה גימטריה, ראשי תיבות? מה יש פה בפסוק שאתה לומד שהרע היה בהתחלה שלם ונהיה אחר כך בעל מום? זו השאלה של הגמרא, מהי תלמודה? מתרץ את הגמרא, אמר אביי, תירוץ ראשון, אמר אביי, ני מקרא לא יחליפנו ולא ימיר אותו, אדם שיש לו קורבן שלא יחליף אותו, לא ימיר אותו, טוב ברע, חולין טוב בקורבן רע, בעל מום, או רע בו. כוונה, גם לחולין בקורבן רע, טוב, לא משנה. למה אתה צריך לכתוב רע בטוב? הרי זה ברור לנו שאם זה טוב, בוודאי שגם כן חל פה דיני תמורה. אדם יש לו קורבן טוב וממיר אותו ברע, גם מובן שאי אפשר לעשות קורבן טוב להמיר אותו בבהמה בעלת מום, שהתורה אוסרת את זה. למה צריך לכתוב את המילה בטוב? טוב ברע או רע, אחר כך מוסיפים את המילה בטוב. המילה הזאת מיותרת. אומרת הגמרא, בטוב אחרינה למה לי, שמה מינה, טוב מעיקרו עושה תמורה, רע מעיקרו אינו עושה תמורה. זה מלמד אותנו, תכף נראה איך, אבל את הדין שאנחנו רוצים ללמוד. זה מלמד אותנו שרק בהמה, שבהתחלה הייתה שלמה, תמימה, אחר כך הקדיש אותה, אחר כך נהיה במום. בהמה שהקדיש אותה כשהייתה תמימה, ואחר כך נהיה במום. בה אפשר לעשות תמורה. זאת אומרת, אם המירו בהמת חולין בה, אז הבהמת חולין הופך להיות באמת תמורה קדושה בקדושת תמורה. אבל אם מלכתחילה, איך אומרים, שולחן נקי, לפני שהתחלנו לעשות כל השלבים, הבהמה הזאת כבר הייתה בעלת מום, ואז הקדישו אותה, הקדושה שלה מלכתחילה היא רק קדושה של השווי, קדושה דמים. אז גם אם יעשו בתמורה, התמורה לא חלה. עכשיו, איך באמת רואים את זה מהפסוק, מהמילה בטוב? נפלא שיש פה מילה בטוב מיותרת. שזה יש פה גרא, הגאות הגרא בצד ימין פה של העמוד, כל מי שיש לו. הוא מביא פה באמת עוד כמה מילים שהוא מוסיף, שמאירים את כל התירוץ הזה של הבאי. אומר הגרא, והאחי כאמר קרא. זה מה שהפסוק, כן, זה בדיבור המתחיל, שמה מן הטוב מעיקרו חולי. גמרא, שמה מן הטוב מעיקרו חולי. בכל אופן נקרא את הלשון של הגרא, מי שמצא, מי שלא מצא. והכי כאמר קרא, מבאר הגאון מבילנה, זה מה שהפירוש של הפסוק, כמו שהגמרא רוצה לבאר. טוב ברע, או רע בטוב, לא משנה. טוב ברע, או רע ברע, בשניהם זה צריך להיות בטוב דווקא. זאת אומרת, המילה בטוב, זה כמו ציון דרך כזה, זה אבן דרך. זה אומר לנו, תשמע, מה שכתוב בסוף התורה בעצם רוצה להגיד, מה שכתוב פה בסוף המשפט, את המילה בטוב, זה בעצם משליך על כל המשפט. מה שכתוב טוב ברע, רע ברע, ברע, לא משנה מה, כל התמורות שאתה רק רוצה לעשות, אתה צריך לדעת שמדובר בכזה קורבן, שלפני שהקדישו אותו הוא היה טוב. זה לפני הכל. הכל פה צריך להתחיל מזה שהיה טוב בהתחלה. הכל מתחיל מטוב. זאת אומרת, הקורבן חייב בהתחלה להיות שלם בלי מום לפני שהקדישו אותו, ואז הקדישו אותו היה שלם. אם אחר כך נהיה בו מום, בסדר. אז זה אומרת התורה, אם אתה צריך ממנו תמורה, טוב, הקדושה של הקורבן הזה, מכיוון שבהתחלה הוא היה טוב, זה קדושת הגוף, אז אפשר לעשות בו תמורה באמת. אבל צריך בהתחלה שהוא יהיה טוב. זה בעצם הנקודה העיקרית פה של הבאי. תירוץ אחר, מאיפה באמת אנחנו לומדים, שדווקא בהמה שבהתחלה הייתה שלמה ואז הקדישו אותה, אפשר לעשות ממנה תמורה. רבא אמר, תרוויו טוב יתור מיתרי. שני המילים טוב כאן מיותרות. שני המילים טוב בפסוק, לא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, שני המילים מיותרות. למה? כי אם כן, אם הפסוק הזה מדבר כפשוטו, אל תמיר טוב ברע ולא רע בטוב, אל תמיר בבעלי מום בשלם או שלם בבעל מום, אז היה מספיק שיהיה כתוב, נכתוב קרא, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. חולין, בין אם הוא תם ובין אם הוא בעל מום, אל תמיר אותו. ברע. אל תמיר, בבקשה. חולין, בקורבן רע, בקורבן בעל מום. או, אם יש לך חולין בעל מום, אל תמיר רע בו, בקורבן, לא משנה מה היה קורבן, בין אם הוא בעל מום, בין אם הוא שלם. למה למכתב תרוויו טוב? בעצם גם בלי המילים טוב, הם מסתדרים ללמוד את הדיני תמורה. אלא, חד טוב בא ללמד אותנו, הלכה ראשונה, אפילו, הגרסה פה טוב, אפילו טוב בטוב נמי, גם אם אני ממיר בהמת חולין שלמה, בבהמת קודש שלמה, כי ממיר לקי. נכון שאני יכול לומר, מה אכפת לך שעשיתי תמורה? אכפת לך אם זה הקורבן הראשון או הקורבן השני? בכל זאת, אכפת, לא אכפת, אדם עבר על הלא תעשה שבתורה לא לעשות תמורה, והוא יהיה חייב מלכות. זה דבר אחד. חד טוב. דבר שני, שלומדים מהמילה טוב השני, אפילו, כן ואידך טוב, מזה לומדים, טוב מעיקרו עושה תמורה. זה הלימוד שבעצם גם לפי אביי למדו. תכף נראה מה, מאיפה אביי למד את הלימוד הראשון. בכל אופן, אבל מהטוב השני, באמת גם רבא לומד את אותו לימוד. טוב מעיקרו עושה תמורה, רע מעיקרו אינו עושה תמורה. זאת אומרת, דווקא אם כשהשולחן היה נקי, כמו שתיארנו את זה, כשלא היה עדיין כלום, לקחת בהמה. אם הבהמה בהתחלה הייתה שלמה והקדשת אותה ככה, אחר כך נהיה במום, בסדר, אי אפשר לעשות ממנה תמורה. זאת אומרת, אם עשית ממנה תמורה, אז באמת חל דיני תמורה. זאת אומרת, אפשר לעשות תמורה. דווקא אם בהתחלה היא הייתה שלמה, בסדר. שואלת הגמרא והבאי, מאיפה הבאי אבל ללמד את הלימוד הראשון של המדרבה, מהטוב הראשון? הבאי אמר, מאיפה אנחנו לומדים שבאמת, שאפילו טוב בטוב, אם אדם לקח בהמה שלמה של חולין, והמיר עליה קדושה של קורבן טוב, הוא גם מקבל מלכות. מאיפה אתה יודע שגם אז הוא מקבל מלכות? הבאי אמר קל וחומר, הוא לא צריך פסוק, אני אומר את זה מקל וחומר. ומה כשאדם יש לו בהמת חולין טוב, ברע, הוא ממיר קורבן בעל מום בבהמת חולין הטובה. דיילו יהי כמעל אלי. הבן אדם יכול לומר, תגיד תודה, היה פה קורבן בעל מום, החלפתי אותו בבהמה משלי, על חשבוני, בהמה טובה, מה אכפת לך? מכות אני עוד אמור לקבל על זה. זאת אומרת, על פי הסברה, היינו אומרים שלא רק זה שהוא לא אמור לקבל מלכות, אלא באמת החולין יהפוך להיות קורבן, ובסדר, הוא עשה זה נראה לנו שהוא עשה מעשה טוב. בכל זאת, לקי, אומרת התורה, לא, לא כשעלתה על דעתך, עלתה על דעתי. דעת תורה, יש פה דברים שהם מעבר למחשבה שלנו. אז אם כן, טוב בטוב, שזה בסדר, טובה גדולה לא עשית לי בזה שהחלפת לי בהמה באותו מצב ובהמה אחרת. הקורבן היה טוב, מה אתה צריך להחליף אותו בבהמה אחרת? דחי הדדיני, לא כל שכן דלקי, כל שכן שאתה תקבל מלכות, אז מקל וחומר הייתי אומר שהוא יקבל מלכות. ורבה, מקל וחומר תיתן מלכות לבן אדם? אין עונשים מן הדין. אין דבר כזה לתת מלכות לבן אדם מדבר של... בגלל שהוא עבר על דבר, שזה שהדבר הזה אסור, אתה יודע בגלל קל וחומר. לא. כשהתורה כותבת במפורש, שאם בן אדם עושה מעשה מסוים, הוא אמור לקבל על זה מלכות, בסדר. אבל אתה לומד קל וחומר. אם מעשה פחות טוב, מקבל... אם אדם עושה מעשה פחות גרוע, הוא מקבל מלכות. כל שכן שהוא עושה מעשה יותר גרוע. לא. אתה אל תעשה קל וחומר כזה. אין עונשין מן הדין. כך סובר רבה. והבעיה אמר לך, הלאו דינה הוא. מה, אתה חושב שאני אומר שעונשים מן הדין? אתה חושב שאני לומד את זה מקל וחומר? מה פתאום? זה נקרא גילוי מילטה. זאת אומרת, זה דבר שהתורה מגלה לנו אותו. מי גרה טוב מרע? וכי זה יותר גרוע להמיר קורבן טוב מלהמיר קורבן רע? אם אסור לי לקחת קורבן רע ולהחליף אותו בטוב, אז גם אסור לי לקחת קורבן טוב ולהחליף אותו בטוב אחר. אז אם כן, על שני המקרים האלה, אומרת התורה, שאם אדם הלך ועשה תמורה, הוא יקבל מלכות. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. הפסוק אומר, לא יחליפנו. לא יחליפנו, דרך כלל, תשמע, יש לך בהמה, אני גם יש לי בהמה, בוא נחליף. זה שני אנשים, בין שני אנשים. אז מדובר פה, לא יחליפנו בשל אחרים. הגמרא תכף תבהר מה הכוונה. ולא ימיר אותו, אז זה תמורה, זה יכול אפילו בבהמה שלי, בבהמה אחרת שלי. זה בשל עצמו, קורבן של עצמו. שואלת הגמרא ולכתוב לא יחליפנו ולא בא לא ימיר אותו. אם אתה אומר של עצמו, אם אתה אומר ששל... שהוא לא יכול לעשות תמורה בשל אחרים, כל שכן שהוא לא יכול לעשות תמורה בשל עצמו. כי תמורה בשל עצמו זה יותר גרוע משל לעשות תמורה בשל אחרים. עונה הגמרא, היא כתב, אחי, אם היה כתוב רק לא יחליפנו, ולא היה כתוב לא ימיר אותו, הווה אמינא, הייתי אומר, דווקא אם אדם אומר, תצא זו ותיכנס זו, זאת אומרת, הוא אומר שהקורבן הזה שהוא קדוש, יצא מקדושתו, ותיכנס זו, ובמקום הבהמת קורבן האיש, עכשיו כבר לא תהיה קורבן, במקום זה הבהמת חולין תיכנס בקדושתה. אז הוא דטיל קי, דלה קי. אבל ממיר, אדם שממיר, שהוא לא מתכוון להחליף. כי להחליף זה גם הכוונה, יש לך פה אחד קורבן, והשני לא קורבן, בוא נחליף. מה שעד עכשיו לא היה קורבן יהיה עכשיו קורבן, מה שעד עכשיו היה קורבן הוא לא יהיה קורבן. הייתי חושב שרק ככה זה בעיה מבחינת האיסור של התורה. אבל ממיר, שהוא אומר שניהם יהיו קדושים. מלכתחילה בן אדם אומר את זה. אני רוצה שהבהמת חולין תהיה תמורת הבהמת קודש ושניהם יהיו קדושים. ככה אני רוצה מלכתחילה. הייתי חושב שלא יקבל על זה מלכון. תרווה יהיו כמקדיש לו. הוא לא מוריד את הקדושה של הקורבן הראשון. אי מה לא לקה? הייתי אומר שהוא לא מקבל על זה מלכון. כי מה הוא עשה פה? זה לא מחליף. הוא עשה את שתם, הוא מקדיש. כמה שמלן. אחרי מחדש את התורה, לא יחליפן ולא ימיר אותו. גם אם שניהם הוא רוצה שיהיו קודש, אפילו שהוא אמיר מלכתחיל את הקודש בחולין, הוא מתכוון שהקודש יישאר קודש ואת החולין הוא רוצה גם לעשות קודש בקדושת תמורה, גם אז הוא יקבל מלכות. כי לא עושים תמורה, אתה רוצה להקדיש את השני, תקדיש אותו. אל תעשה אותו תמורה אבל. עכשיו דנה הגמרא, בלשון הברייתא שאמרנו שהגמרא תבאר. היי, בשל אחרים? אתה אומר שלא יחליפנו הכוונה, אל תעשה תמורה בשל אחרים. היחידה מי, על איזה מקרה אתה מדבר? הנה מה בהמה דהקדש דידי, שהוא לוקח בהמה של קורבן של עצמו, יש לו קורבן, הוא מסתובב בדירים, ברפתות של השכנים שלו, והוא מוצא שם איזה כבש, לא שייך אליו, זה שייך לשכן שלו, והוא מקדיש בתור תמורה, חולין דאלמה, מצא חן בעיניו איזשהו כבש, איזה עז, איזה שור, הוא אומר, טוב, השור הזה יהיה במקום הקורבן שלי. מי אתה? מי שמך לאיש? מה אתה מקדיש פה בהמות של אנשים אחרים? ממצי מקדיש? זה לא שייך דבר כזה. אי אפשר להקדיש קורבן, בהמה של מישהו אחר? גם לא בתמורה? הרי הפסוק אומר, איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. אתה רוצה להקדיש? אין בעיה. את ביתו, זה הבית שלך, תקדיש. עשית דבר טוב אפילו. אבל רק את הדבר שלך, אמר רחמנה. מה ביתו ברשותו? כמו שהבית, היום רושמים את זה בטאבו, זה נקרא, כן? בית, בן אדם לשלו, יכול להקדיש. אף כל ברשותו. אתה רוצה להקדיש משהו, זה דווקא דבר שהוא ברשותך. אז לא יכול שזה הכוונה של אחרים. ואלא, מה תגיד? בהמה דהקדש דאלמא. אדם פוגש את החבר שלו עם בהמה של קורבן, חבר שלו עצוב אולי, או בשביל של הציור, אומר, מה קרה? תשמע, הקדשתי את הבהמה הזאת, ובסוף אני חושב לעצמי, אני צריך את הבהמה הזאת, אני חורש איתה, וזה כל הפרנסה שלי, מה אני עושה עכשיו, למה עשיתי את זה, לא חשבתי. ואז בתור רצון טוב של עם הארץ, הוא אומר לו, תשמע, אין בעיה, יש לי פה בהמת חולין, ואז הוא מיד עושה תמורה, אומר את הקורבן שלך, במקום הקורבן שלך, בהמת חולין שלו, כאילו, של מי זה שרוצה לעשות את הטובה, יהיה הקדוש, בסדר. אז אולי במקרה כזה מדובר, בקדש דאלמה וחולין דידי, קדש של מישהו אחר והבהמת חולין שלו, של הממיר, מי מדפיס? איך אדם יכול להדפיס דבר כזה, הקדש של מישהו אחר וחולין של עצמו, בתור תמורה, פה הגרסה, והתניה, אין אדם מדפיס בדבר שאינו שלו. אתה לא יכול לקחת קורבן של מישהו אחר ולהדפיס את הבהמת חולין שלך בקדושה של הקורבן של ההוא. אלא אומרת הגמרא לעולם בבהמה דהקדש דאלמה. כן מדובר פה בבהמה של הקדש של מישהו אחר. וחולין דידי. והחולין הוא שלו, כמו הציור שסיפרנו, בן אדם שהקדיש והוא אולי מתחרט, או לא משנה איזה ציור. ועכשיו הבן אדם השני רוצה לעשות תמורה בחולין שיש לו. ואמרנו, הרי הברייתא אומרת שאי אפשר. מדובר פה במקרה מיוחד. כגון דאמר מרי דבהמה דהקדש, מדובר פה שבעל הבהמה של ההקדש, אמר, כל הרוצה להמיר בבהמתו יבוא וימיר. הוא פרסם שהוא הקדיש בהמת קורבן, גם הוא עם הארץ לא קטן. הוא פרסם שמי שרוצה, הוא אולי מתחרט או לא משנה מה, מי שרוצה יכול לעשות תמורה בבהמה שלי. ואז מגיעים כל מיני אנשים עם לב טוב, אבל לא מספיק יודעים תורה, ורוצים להחליף בשבילו. אז על זה באמת אומרת התורה, לא, אסור לעשות תמורה כזאת, אבל אם אדם ממיר, אז התמורה חלה. משנה הבאה עוסקת במקרה של תמורה לא רגיל. לאדם שרוצה לעשות תמורה קצת מקורית יותר. הוא רוצה לקחת, נאמר, שני קורבנות ולהמיר אותם בבהמת חולין אחת. אולי הוא רוצה לחסוך. או להפך, יש לו בהמה אחת, הוא ממיר אותה בשניים. שני בהמות של חולין, הוא רוצה שהם יהיו תמורה במקום בהמה אחת של קורבן. האם זה באמת הופך את הבהמות להיות תמורה או לא? אומרת המשנה לפי דעת הנקמה, ממירין אחד, בהמת חולין אחת, בשניים, בשני קורבנות. והבהמה האחד של החולין הופך להיות תמורה. וגם שניים של חולין באחד של קודש. גם אחד במאה. ומאה באחד, התמורה חלה לפי תנקמה. רבי שמעון אומר, לא, אין ממירין אלא אחד באחד, שנאמר, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. הוא ותמורתו יהיה קודש. מה הוא, ללשון יחיד, מה הוא, הכוונה מיוחד, אף, הגרסה פה, תמורתו, גם כן היא מיוחדת, הכוונה שזה אחד. אחד מול אחד, אפשר להאמין. הביאה הגמרא, למדנו לפי דעת הנקמה, אפשר להמיר אחד בשניים, שניים באחד, לפי רבי שמעון רק אחד מול אחד. שואלת הגמרא מן הנמילי, מאיפה המקור של כל אחד מהתנאים? נתנו רבנן, פסוק אומר, אם, ואם המר ימיר, ואז כתוב, בימה בבימה. עכשיו, בבימה זה לשון רבים גם כן. בהמה זה יכול גם להיות לשון רבים, כמו שהגמרא תכף תביא לזה ראיה מפסוק. אז לפי דעת הנקמה מכאן, שממירים, בהמת חולין, נאמר שור אחד של חולין, בשניים, שני שברים של קודש, ושניים של חולין באחד של קודש, אחד במאה ומאה באחד, ככה סברת הנקמה. רבי שמעון אומר, אין ממירין אלא אחד באחד שנאמר, בהמה בבהמה. לפי דעתו, בהמה זה לשון יחיד, כמו שזה נראה, ככה זה נראה על פניו. תכף נראה מאיפה תנקם יודעים שזה באמת לשון רבים, אבל בכל אופן כתוב לשון יחיד, ולא בהמה בבהמות, ולא בהמות בבהמה. אמרו לו חכמים, שזה בעצם תנקמה של המשנה, אמרו לו, מצינו בהמות, הרבה בהמות, שקרויה בהמה, שזה נקרא בלשון בהמה, רואים שבהמה זה לשון רבים גם, איפה זה, איפה יש כזה פסוק? שנאמר, יש פסוק ביונה הנביא, ובהמה רבה, זה הכוונה הרבה בהמות, וקוראים לזה בהמה, זאת אומרת שבהמה זה לשון רבים. ורבי שמעון, מה הוא יאמר על הטענה הזאת, זה פסוק, הוא לא יכול להתווכח על פסוק, אלא הוא עונה, בהמה רבה יקרי, נכון? יש הרבה בהמות, אתה יכול לקרוא לזה בהמה רבה, אתה לא יכול לקרוא לזה בהמה, אבל בהמה סתם לא יקרי. סתם בהמה זה הכוונה לשון יחיד. שואלת הגמרא, זה נראה בברייתא שרבי שמעון סובר שבגלל שכתוב בהמה לשון יחיד, בבהמה גם כאן לשון יחיד, לכן אפשר להמיר רק אחד מול אחד. שואלת הגמרא, ותעמד רבי שמעון משום בהמה הוא? ותעמד רבי שמעון במשנה, המשנה כתבת זה מפורש, רבי שמעון אומר אין ממירים אלא אחד באחד, למה? שנאמר, והיה הוא לשון יחיד ותמורתו. גם התמורה זה לשון יחיד, לומד את זה מהקש הזה. מן והיה הוא ותמורתו. אומרת הגמרא, כן, והריתם עד רבי שמעון, כמו שראינו במשנה, משום הוא, מה הוא מיוחד, אף תמורה מיוחדת, שזה הכוונה אחד מול אחד. עונה הגמרא, מעיקרה, התחלה כשהתחיל הדיון בין תנקם על רבי שמעון, אז רבי שמעון אמר להן, אמר להם רבי שמעון לחכמים, מן והיה הוא ותמורתו. אתם שואלים אותי למה אני סובר שתמורה זה רק אחד שממירים בו קורבן אחד או להפך, לא משנה. כתוב הוא, לשון יחיד ותמורתו, זה גם צריך להיות לשון יחיד. ככה אני סובר. וכי חזה דדרשי רבנן מבהמה בבהמה. רואה שחכמים, שמע את הטענה של חכמים שהם טוענים, אבל כתוב בהמה בבהמה ויש פסוק ביונה הנביא שקורא לבהמה הרבה בהמות, הוא קורא ללשון בהמה, סימן שבהמה זה לשון רבים. רואה את הטענה שלהם, אמר להם, היו, אז אמר להם רבי שמעון, מעטם נמי מצינה למילה אפתה מדידי, דווקא מהפסוק שאתם הבאתם זה בדיוק מקור טוב גם בשבילי. שבהמה זה לשון יחיד, אז אתם שואלים הרי הפסוק אומר בהמה רבה וזה הכוונה בהמות, כי שם כתוב תוספת של המילה רבה. אם יהיה כתוב באמת בתמורה גם כן בהמה רבה, אז אתם צודקים, אבל בתמורה לא כתוב בהמה רבה, זה הכוונה בהמה אחת. טוב. אמר ריש לקיש, אחרי ששמענו באמת את הדעות של תנא קמא ורבי שמעון, שמענו גם את המקורות של כל אחד מהם, מה ריש לקיש ואומר, מודה רבי שמעון, שלפי רבי שמעון אפשר להמיר בהמה אחת, ובהמה אחת, השאלה היא אחרי שכבר עשו תמורה מקורבן, פעם אחת, האם עכשיו, כשיבואו יעשו פעם שנייה תמורה מהבהמה, בהזדמנות אחרת, אפשר לעשות תמורה פעמיים מאותה בהמה בשני זמנים שונים? אומר ריש לקיש, לדעתי כן. מודה רבי שמעון שממירין וחוזרים וממירין. אפשר להמיר פעם אחת בקורבן, ובהזדמנות אחרת להמיר בו פעם נוספת. רק בבת אחת שני בהמות אי אפשר. מה היא תמה? קדושה ראשונה דהקדש להיכן הלכה. הוא נשאר קורבן באותו קדושה בדיוק, גם שעשו ממנו תמורה בבהמת חולין. אז למה יש סיבה לומר שמי עכשיו אי אפשר לעשות בתמורה בגלל שפעם אחת עשו בתמורה? קדושה נשארה באותה קדושה. ורבי יוחנן הוא חולק על ריש לקיש. רבי יוחנן אמר, כשם שלפי דעתו של רבי שמעון, אין ממירין שניים באחד. אתה לא יכול לקחת שני חולין ולהמיר בקורבן אחד. כך אין, כן אין ממירים וחוזרים וממירים. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא גם לפי הדעה הזאת וגם לפי הדעה השנייה. תניא כבתי דרבי יוחנן, תניא כבתי דריש לקיש, תניא כבתי דרבי יוחנן. בכל זאת רבי יוחנן היה רבו של ריש לקיש, הוא גם זה שהחזיר אותו תחת כנפי השכינה, החזיר אותו בתשובה. בכל אופן מביאים דבר ראשון ברייתא כמו דעתו של רבי יוחנן, כשם שאין ממירין קורבן אחד בשניים של חולין, בפעם אחת, שזה דעתו של רבי שמעון, כך לפי רבי שמעון אין ממירין וחוזרים וממירים גם בשני הזדמנויות, גם בשתי הזדמנויות שונות. תניא כבתי דריש לקיש, יכול כשם שאמר רבי שמעון שאין ממירים שני בהמות של חולין בקורבן אחד, כך אין ממירים וחוזרים וממירים גם בשתי הזדמנויות שונות. ככה הייתי חושב, תלמוד לומר, והיה, זאת אומרת יש הוויה חדשה, ובתמורתו יהיה קודש. ואפילו במאה, כל פעם יש הוויה חדשה של תמורה. ברגע שעשית תמורה בקורבן אחד, וקורבן בחולין אחד, בסדר? עכשיו הקורבן הזה, אפשר לעשות עוד הוויה של תמורה, בעוד חולין. ככה אפילו 100 פעמים הוא יכול לעשות, לשון והיה, הוא יכול לעשות עוד פעם ועוד פעם תמורה. ביי רבי אבין, יש לנו פה בעצם דעתו של רבי שמעון, שהיא עומדת ואומרת, שאין דבר כזה לעשות תמורה בבהמת קורבן, לקחת שני בהמות של חולין בפעם אחת ולעשות תמורה. בסדר, זה רבי שמעון. עכשיו, על דעתו של רבי שמעון, יש לנו דברי רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שגם בשתי הזדמנויות שונות אי אפשר. קדשת, עשית תמורה פעם אחת, מימשת את האפשרות של לעשות תמורה מהקורבן הזה. אתה לא יכול לעשות את התמורה בבהמת קורבן הזאת. לדברי האומר, אין ממירים וחוזרים וממירים. לפי רבי יוחנן בדברי רבי שמעון, שאי אפשר לקחת בהמת קורבן ולהחליף אותה אחרי שהחלפת אותה בהמת חולין פעם אחת, אתה לא יכול לחסות איתה בהמת חולין אחרת בקדושת תמורה, בשום פנים ובשום צורה. עכשיו יש לי שאלה. הפריש אשם להתכפר בו. בואו לפני כן נבין על מה הנקודה של השאלה, ואז נכנס ככה לציור. השאלה של רבי אבין היא שהיא רעיון נורא פשוט. האם כשאני אקח את הקורבן הזה, הקורבן הזה שעשיתי בו תמורה פעם אחת, ואני, או שאני יפדה אותו בקורבן אחר, או שאני יעביר אותו לשם אחר של קורבן, זאת אומרת, או שאני אקח בהמה אחרת ואני יחלל את הקורבן הזה בבהמה אחרת, אבל הבהמה אחרת באה מקדושת הקורבן הזה, או שהקורבן הזה עצמו יהפוך להיות קורבן אחר, כמו שאנחנו תכף נראה אפשרות כזאת שהיה חטאת והופך להיות עולה, האם אז תגיד שכן יש הזדמנות נוספת לעשות תמורה או לא? ובואו נראה באמת את הציור שמביא פה רבי אבין. הפריש אשם להתכפר בו. זה היה אשם ועשו אותו עולה, לא חטאת אלא אשם, זה צריך לתקן, לא היה חטאת והפך לעולה אלא אשם, אבל הרעיון אותו רעיון. או שחיללו את הקורבן המקורי, האם אפשר על המחולל לעשות תמורה פעם נוספת, או שהאשם הפך להיות עולם. טוב. בכל אופן, אדם היה לו, עשה איזשהו חטא שצריך על זה להביא קורבן אשם. בסדר? הפריש אשם להתכפר בו. לא יכול להיות יותר פשוט מזה. עכשיו, שלב ב' והמיר בו. טוב, בן אדם הלך, לקח בהמה אחרת ועשה בתמורה. ובמסכת תמורה גם זה אין יותר פשוט מזה. תמורה רגילה. בסדר? שלב שלישי, ואומם, זאת אומרת שהקורבן אשם נהיה בו מום. שלב רביעי, מה עושים עם קורבן אשם בעל מום? אתה הרי לא יכול להקריב אותו, אבל באדם שצריך להביא קורבן אשם, צריך קורבן אשם, אז מה עושים עכשיו? הוא לא יכול להקריב את הקורבן הזה, וחילה לו על אחר. טוב, אתה יודע מה? בוא ניקח בהמה אחרת. ברגע שהאשם הזה נהיה בעל מום, בוודאי שאפשר להעביר את הקדושה שלו לבהמה אחרת כבר. ואז הוא חילל אותו על אחר. ואת האחר הוא תכנן להביא קורבן. אבל כנראה שהתשובה שלו מאוד מאוד יקרה לקדוש ברוך הוא, וזה לא מגיע בקלות. התמורה, לא תמורה, זה שהוא חילל, הקורבן השני של האשם, שהפך להיות אשם לכל דבר, קיבל את הקדושה גם של האשם הקודם, האשם הקודם נקרא בכלל פסולי המוקדשים, זה לא, אין לו כבר קדושה לגמרי של קורבן. האשם החדש הזה נאבד, נאבד. מה עשה אותו בעל הקורבן? הוא צריך הרי להתכפר מהקורבן אשם שלו. אז הוא לקח קורבן אשם חדש, הקדיש קורבן אשם חדש. בלי שום היסטוריה, כמו שאומרים. הוא לקח בהמה רגילה של חולין, הקדיש אותה לקורבן אשם. ואת הקורבן אשם הזה הצליח להקריב, נתכפר באשם אחר. עכשיו, מצאו את האשם שנאבד. מצאו אותו. איפה היית עד עכשיו? עד עכשיו הוא לא היה, עכשיו מצאו אותו. יש לאשם הזה דין של אשם שנתכפרו בעליו. כמובן, הבעלים שהקדיש את האשם הזה, כבר יש לו אשם אחר שהתכפר בו, גמרנו. אתה לא יכול להביא אשם בתור נדבה, או שאתה חייב או שאתה לא חייב, עכשיו אתה כבר פטור, הבאת אחד. מה הדין של אשם שנתכפרו בעליו? הולך לראייה. מה זה ראייה? הולך למראה, להעביר הצח, לשדות המוריקים, עד שיהיה בו מום. ברגע שיש בו מום, הקורבן בעל מום, אפשר לחלל אותו, ובמה אחרת. ברגע שיש בו מום, אז אפשר לחלל אותו, ובכסף, אתה מחלל אותו על כסף, אתה לא מחלל אותו על בהמה, אתה מחלל אותו על כסף. הכסף הזה, אתה קונה איתו קורבן עולה ומקריב אותו, את הקורבן עולה הזה. עכשיו, ברגע שהוא ניתק לראייה, ברגע שאנחנו כבר החלטנו שהאשם הזה שנמצא עכשיו, אנחנו לא יכולים להשתמש איתו, ניתק לראייה, ברגע שמוציאים אותו למראה, אפילו אם אין לו עדיין מום, אם יבוא בן אדם בטעות או עם הארץ, ויקח את האשם הזה, ויקריב אותו לשם עולה, זה יהיה קורבן עולה כשר. כי יש דין שברגע שהקורבן אשם הזה קבעו, החליטו שהוא יוצא למראה בשביל שיהיה בו מום, שאז יפדו אותו על כסף, בכסף יקנו קורבן עולה, כבר עכשיו האשם הזה, כשהוא רק יוצא, אפילו רק החליטו שהוא יוצא למראה, כבר הוא בפוטנציאל, איך שזה נקרא, כבר בכוח, בלשון של בלשון התלמודית, הוא כבר נקרא קורבן עולה. ואם יקריבו אותו עולה, בדיעבד זה יהיה כשר. וזה מה שהגמרא קוראת לזה, וניתק לעולה. אז אם כן, שאלה פה, מהו שימיר בו? האם עכשיו, הקורבן הזה החדש, אם עכשיו יעשו בו תמורה, האם התמורה תחול או לא? כי בעצם אנחנו נתבונן, התהליך שעבר על אותו אחד שהיה חייב להביא קורבן אשם, היה תהליך ארוך. ומתחילת התהליך, עד סוף התהליך, בעצם יש כאן שתי משמעויות שנוגעים לעניין שלנו, לעניין תמורה. א', יש כאן שתי בהמות שונות. שתי בהמות שונות. היה פה קורבן אשם אחד בהתחלה, ועכשיו יש פה קורבן אחר. ב', זה שתי קורבנות אחרים. בהתחלה זה היה אשם, עכשיו זה כבר בכוח של עולה. האם פה הקורבן השני הזה אפשר לעשות בו תמורה עכשיו? לפי רבי שמעון שסובר שאין כזה דבר לקחת מקורבן אחד לעשות בו תמורה פעמיים. אבל כאן שזה כבר שתי בהמות אחרות, זה כבר שתי שמות אחרות, אחרים. האם כאן כן אפשר לקרוא לזה, לעשות תמורה פה? זה השאלה של רבי אבין. מהו שיאמיר בו? מה התשובה? אמר רבי, מה יקם יבא אלי? למה הוא שואל את זה בשאלה כל כך ארוכה? למה הבעל אשם צריך לעשות דרך כל כך ארוכה בשביל שרבי אבין יהיה לו שאלה? זאת אומרת, למה צריך להגיע פה שזה גם שני שמות וזה גם שתי בהמות? גם שזה היה אשם וזה עכשיו ניתק לעולה, וגם שזה כבר בהמה אחרת כי חיללו אותה, בהמה אחרת. איבד גופים וקדושה אחת, אם השאלה שלך, כשיש פה קורבן אשם, זה הפך להיות בעל מום, פדו אותו בבהמת אשם אחרת, והאם אפשר בבהמת אשם השנייה לעשות תמורה עכשיו, או שבגלל שזה מגיע מכוח האשם הקודם שכבר עשו בתמורה אי אפשר. אז תשאל, תיבא אליי בלא אומה. תיבא אליי בלא מתכפר, לא בלי אומה, בלא מתכפר. הכוונה, אדם שהיה לו קורבן אשם, עשה בו תמורה, נהיה בו מום, חילל אותו בבהמת אשם אחרת, הכי פשוט שיכול להיות בעולם. ויש פה אשם שני, שהוא בכוח של האשם הראשון, שבו כבר עשו תמורה. האם באשם השני שהוא בהמה אחרת, אפשר לעשות גם תמורה או לא? זו שאלה. אז מה תגיד? אולי הספק של רבי אבין זה לא על שתי בהמות, זה על שני שמות, והיא בית קדושות וגוף אחד תיבה אליי, זאת אומרת, וגוף אחד, אם השאלה שלו זה, כשהיה פה אשם וזה הפך להיות עולה, האם זה שהמירו באשם זה אומר שאי אפשר עכשיו להמיר בעולה שמגיעה מאותה בהמה, או שבגלל שזה קדושה אחרת, כי זה היה בקדושת אשם ועכשיו זה עולה, אפשר לעשות תמורה פעם נוספת, תיבה אליי ולא מתכפר. תשאל על מקרה הכי פשוט שיכול להיות. אדם הקדיש קורבן אשם, עשה בו תמורה, נהיה באשם הזה מום, חילל אותו בבהמה חדשה, הפך אותה לאשם. האם אפשר לעשות בה תמורה בגלל שהיא בהמה חדשה, או מכיוון שזה אותו קדושה של הבהמה של הקורבן הקודם, כבר עשו תמורה בקורבן הקודם, אז גם בה לא יוכלו לעשות יותר תמורה. מה תגיד? היא בית קדושות וגוף אחד? אולי תאמר שהשאלה של רבי אבין זה על בהמה אחת אפילו, רק שהתחלף מקורבן אשם לקורבן עולה. אז אם כן, תיבה אליי בלא אומם, אז תשאל, קורבן אשם אחד, מכיוון שהוא ניתק לקורבן עולה, כי נתכפרו בעליו, הוא נאבד, והתכפרו בעליו באשם אחר, ואז מצאו את הראשון. לא צריך לדבר פה על שלוש קורבנות שונים. לא, יש פה למעשה אשם אחד שנאבד, הקריבו אשם אחר בינתיים, ועכשיו מצאו את הראשון, והראשון הזה הוא אשם שנתכפרו בעליו באחר. הוא הולך לראייה, הוא נקרא קורבן עולה בכוח שלו, קורבן עולה, מה צריך להגיע פה לבהמה אחרת? תיבה אליי בלא אומם, בלי שנהיה מום, בראשון, לקחו אחר, ואז נאבד האחר, ומצאו שלישי, למה צריך להגיע למקרה כזה? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? ורבי אבין, חד אמיגו חד הקמי באלי, על הספק אחד, מתוך ספק אחר, הסתפק בעצם בשתי הספקות. ככה, קודם כל, יש לו ספק ראשון, כשיש כאן שתי בהמות, וקדושה אחת, דיינו שהיה לו אשם, ונהיה בו מום, וחילל אותו על אשם אחר. האם האשם האחר הזה, אחרי שעשו באשם הקודם תמורה, אפשר לעשות בו תמורה פעם נוספת, או שכבר בקדושה הזאת של האשם כבר עשו תמורה פעם אחת, אפילו שזה בהמה אחרת. ואם תמצאי לומר שני גופים וקדושה אחת לא, משום דעי קדושה היתמר בחד הזימנה. אתה יכול להגיד, טוב, אתה יודע מה, בקדושה של האשם הזה, נכון שבנייה בו מום הבאת בהמה אחרת, אבל זה אותו אשם. כבר עשו בו תמורה פעם אחת, לכן אי אפשר לעשות בו תמורה פעם אחרת. אז יש לי שאלה אחרת. שני גופין ושתי קדושות, מהו? מה היה הדין? אם אדם הפריש אשם, והאשם הזה נהיה בו מום, עשה בו תמורה, נהיה בו מום, חילל אותו על אשם שני, אשם הזה נאבד, לקחו אשם שלישי, הקריבו אותו, ואז אשם השני נמצא. עכשיו יש פה האשם הזה השני, בגלל שכבר הבעלים מתכפר באשם השלישי, אז האשם השני בעצם ניתק לעולה, ניתק לראייה עד שיהיה בו מום, ואז בכסף יקנו קורבן עולה, יפדו אותו ובכסף יקנו קורבן עולה. אז בעצם יש כאן גם שזה שתי קורבנות, שתי בהמות שונות, וזה גם שתי קדושות שונות, זה אשם ועולה. בעצם במקרה הזה גם מסתפק רבי אבין על שתי השאלות האלה. בכל אופן, השאלה באמת מסובכת, ואנחנו נשאיר את זה לאליהו הנביא, כשיבוא לבשר לנו על הגאולה. עד אז אין לנו בעצם תשובה על השאלה, זאת אומרת הגמרא תיקו. לישנה אחרינה, הגמרא מביאה עוד לשון על השאלה הזאת. ביי רבי אבין, רבי יוחנן, דאמר לפי דעת רבי שמעון, אין ממירים וחוזרים וממירים. בעצם הספק של רבי אבין זה בערך אותו רעיון כמו מה ש ראינו עד עכשיו, רק במקום לעשות את הכל בתור שאלה אחת ארוכה, שבעצם מביאים כאן סיפור ארוך של בהמה, של אשם, שהמירו בה, ואז נהיה במום, והחליפו אותה בבהמה השנייה, והבהמה השנייה הזאת נאבדה, והביאו בהמה השלישית, אחרי שהקריבו את הבהמה השלישית, מצאו את הבהמה השנייה. עכשיו השאלה היא, עכשיו הבהמה השנייה הזאת, צריכים לשלוח אותה למראה, ואז היא כבר בכוח של קורבן עולה, והאם אפשר לעשות בה עכשיו תמורה פעם שנייה. בעצם יש פה סיפור אחד ארוך, שהתוצאה היא שיש כאן גם שתי קדושות, גם אשם וגם עולה, וגם שתי בהמות, הבהמה הראשונה והבהמה השנייה. הוא בעצם מגיע כאן בלשון השנייה, אותו רעיון שרבי אביב מסתפק גם בשתי קדושות וגם בשתי בהמות, רק במקום להביא את זה בסיפור אחד ארוך, הוא מביא סיפור אחד על שתי קדושות וסיפור אחד על שתי בהמות. ואז הגמרא תשאל למה הוא מביא את זה בעצם בתור שתי סיפורים. באי רבי אבין, לרבי יוחנן דאמר אין ממירים וחוזרים וממירים, כמו שאמרנו. עכשיו הספק הראשון שהוא מביא זה בשתי בהמות שונות, אבל קדושה אחת. עכשיו נראה את השאלה. הפריש אשם להתכפר בו, מקרה פשוט, והמיר בו. וכמו שאמרנו, במסכת תמורה זה גם מקרה פשוט, עשה תמורה רגילה. והומם הקורבן הראשון, וחיללו על קורבן אחר, בהמה אחרת, אותו קדושה. מהו שיחזור ויאמיר? זה שאלה ראשונה. שתי גופים, קדושה אחת. עכשיו שאלה שנייה, זה שתי קדושות בגוף אחד. כאן לא מדובר שנהיה מום בבהמה הראשונה, אלא כאן מדובר שהראשון נאבד. נתכפר באשם אחר, כי הראשון נאבד, אז לקחו אשם אחר והקריבו אותו, והבעלים התכפר בו, ואז נמצא הראשון. אבל מה, וניתק זה? עכשיו הראשון כבר ניתק לעולה, כי אשם שהתכפרו בעליו זה נקרא. מהו שיחזור ויחזיר וימיר? האם אפשר לעשות עוד פעם תמורה פה? כי זה שם אחר, אבל למרות שזה אותו בהמה בעצם, או לא. אמר הבעיה, היקה מבעלי, אני לא מבין, למה הוא שואל פה בשני סיפורים שונים? מה מסתפק? אם הוא מסתפק בקדושה אחרת באותו הגוף, שתי קדושות, גוף אחד, בהמה אחת שהייתה שם וניתה עולה, אז לא ניבאי אומם וחיללו באחר. אז שלא ישאל על מקרה שהוא עשה קדיש אשם ונהיה בו מום, אז הוא חילל את האשם הבעל מום הזה בהמה אחרת, שזה שני גופים. והיא גוף אחר, הגרסה פה אחר, בכל המקומות שכתוב אחד, גוף אחד, גורסים פה גוף אחר. היא גוף אחר באותה קדושה? פה הספק שלו, שזה בעצם אותה בהמה, רק הייתה בהתחלה אשם ונהייתה עולה. לא ניבא אם נתכפר באשם אחר, אז למה הוא מדבר על אחד שנאבד לו האשם הזה, אז הוא יקדיש אחר והתכפר באחר הזה, ואז הראשון ניתק לריאה, בשביל מה אתה צריך להגיע למקרה כזה? ומה התשובה? גם פה התשובה היא אותה תשובה כמו על השנה הקודמת, שרבי אבין פשוט הסתפק בשני המקרים, גם במקרה של שתי קדושות בגוף אחד, וגם שני גופים בקדושה אחת. ורבי אבין חדה מגו חדה כמבא אלי, היה ספק אחד מתוך ספק אחר. מבא אלי. ספק ראשון שהיה לו, כשיש כאן שתי בהמות וקדושה אחת של קורבן, והמקרה הוא כזה. אומם, הבהמת השם הראשונה שהוא הקדיש, נהיה במום, הוא עשה בה לפני כן תמורה כמובן, וחיללו על אחר, מהו שיחזור וימיר על השני, כי הוא בעצם אותו, הוא מגיע מכוח הקורבן השם הקודם, אבל הוא בעצם בהמה אחרת. מי אמרינן? וכי אנחנו אומרים שדווקא באשם ראשון הוא דיין חוזר וממיר, אבל בגוף אחר, ככה הגרסה, אף על גב דקדיש, אפילו שהשני התקדש, אותה קדושה חוזר וממיר. למה? כי זה כבר גוף אחר. עוד דילמה, כל באותה קדושה אינו חוזר וממיר. או שנאמר שמכיוון שהקורבן השני, האשם, מגיע מכוח הקורבן הראשון, אז אי אפשר לעשות פה עוד פעם תמורה, כי זה אותו קדושה, אפילו שזה בהמה אחרת. ואם תמצא לומר, הדין גוף אחר. תמצא לומר שבאמת, אפילו שזה גוף אחר, אבל מכיוון דבאותה קדושה קיים, אין חוזר ומימיר. הבהמה השנייה בעצם מגיעה מהכוח של הראשונה. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, מה היה הדין כשזה שתי קדושות שונות, אבל באותה בהמה? אלא, לא נהיה מום בבהמת האשם הראשונה, אלא האשם הראשון נאבד, ולכן הקריבו קורבן אשם אחר, נתכפר באשם אחר, ואז נמצא האשם הראשון, ומכיוון שכבר הבעלים מתכפר באשם השני, אז האשם הראשון זה אשם שנתכפרו בעליו, ששולחים אותו למראה עד שיהיה בו מום וכולי. עצם זה שהוא יצא למראה, כבר יש בו כוח של קורבן עולה, כי בסוף כשיפדו אותו אחרי שיהיה בו מום, אז יקנו בכסף קורבן עולה אחר, וניתק זה ראשון לעולה. פה השאלה, מכיוון שהבהמה הזאת, אותה בהמה שאתה עד עכשיו רק קורבן אשם, עכשיו יש גם כוח של קורבן עולה, מהו שיחזור וימיר בו? האם אפשר לעשות בו עכשיו תמורה? מי אמרינן? כי אין ממיר וחוזר וממיר, הנה מילי אותו הגוף באותה קדושה. אני יכול לומר, אולי, דווקא אם זה אותו בהמה ראשונה שהקדישו לאשם, וזה אותו קדושה של קורבן אשם, כבר עשו בתמורה פעם אחת, לא עושים בתמורה פעם אחרת לפי רבי שמעון. אבל אותו הגוף בקדושה אחרת, זה היה קורבן אשם באמת, עשו בתמורה. אם הוא היה נשאר קורבן אשם, לא עושים בתמורה פעם אחרת, אבל עכשיו הוא כבר ניתק בכוח שלו להיות קורבן עולה, אולי אפשר עוד פעם לעשות בו כן תמורה. אז חוזר במהיר, זה צד אחד. עוד דיל, מצד שני. אף על קדושה אחרת, אף על גב דקדושה אחרת היא, אפילו שבעצם עכשיו הבהמה הראשונה כבר לא אשם, אלא היא נהייתה בכוח של קורבן עולה. אבל כיוון דאותו הגוף הוא, כיוון שדובר פה על אותה בהמה, אין חוזר וממיר, אתה לא יכול לעשות בו עוד פעם אחת תמורה, כי כשעשית בו תמורה פעם אחת, תיקו, השאלות היא תעמוד. זה נפלא, באמת הנידון הזה, שהאם אפשר באותה בהמה או באותו קורבן, לעשות פעמיים תמורה בצורה שזה פשוט מאוד נהיה כמו שתי קורבנות, או כמו זה נהיה בעצם שתי בהמות. בעצם את אותו שאלות בדיוק, הגמרא מביאה, ממש, אותם שני צדדים, על אותו סיפור כמעט, חוץ מעניין של תמורה, הגמרא מביאה מהלך, ממש כמעט אותו דבר, אותם הסברים, ממש אותו דבר, עם הבדל אחד רק, שמדובר פה על הוספת חומש. הוספת חומש, מה נכנס פה הוספת חומש? יש כלל שכשאדם מקדיש משהו, במקרה שלנו רש"י מביא דוגמה של קורבן, אדם שמקדיש קורבן, והוא בא לפדות אותו, במקרה שאפשר לפדות, הוא צריך להוסיף חומש. אם זה הבעלים, זה שבעצמו הקדיש, הוא צריך להוסיף עוד חמישית. נאמר, אם זה שווה 100, אז הוא פודה ב-125. עכשיו, 25 זה יכול להיות חמישית, זה יכול להיות רבע. תלוי אם אנחנו מחשבים את זה בפנים או בחוץ. אלה שמכירים לגב לבר. אבל נגיד את זה במילים פשוטות. אם אני לוקח 125, מחלק את זה ל-5, כמה זה יוצא? 25. 125 לחלק ל-5, זה 5. אז בעצם 25 זה חמישית מ-125. זאת אומרת, בתוספת לחומש, אחרי שהוספנו את ה-25, שזה החומש, ל-100, אז עכשיו באמת החומש הוא ב-25. אבל הוא בעצם גם יוצא רבע, כי 100 לחלק ל-4 יוצא גם 25. אבל זה נקרא חומש מלבר. יש חומש מלגב, דיינו, אתה לוקח את ה-100, מחלק אותו ל-5, זה יוצא 20. חומש של התורה, ובפעם המציאה דף נון ג', חומש של התורה זה הכוונה חומש מלבר. דיינו, אחרי שהוספת את החומש, זה צריך לצאת שמה שהוספת זה חמישית מכל הסכום ביחד. עכשיו, כאן השאלה היא, גם כן, אדם הוסיף חומש, על בהמה שלו, אחר כך יש פה קדושה אחרת, בהמה אחרת, כמו שנראה מיד, אבל מה שצריך לדעת שבעצם זה אותו גמרא בדיוק, רק על המקרה של חומש. בעזרת השם יתברך, אנחנו יוצאים לדרך. אומרת הגמרא, ובעצם השם הוא גם אותו שם, מי ששאל את השאלה. אמר רבי יהושע בן לוי, הקדש ראשון, הקדש ראשון, אדם שהקדיש קורבן, למשל, מוסיף חומש. מה פירוש? למה להוסיף חומש? אתה מקדיש קורבן, תקריב אותו ונגמר הסיפור. לא. דובר פה כמובן שהקורבן הזה נהיה בו מום. אתה לא יכול להקריב אותו. אתה פודה את הקורבן הזה. אתה פודה אותו בכסף? האם אתה בעלים שהקדשת בעצמך את הקורבן? לא משנה. אם אתה בעל הקורבן לעניין זה, לעניין חומש, אתה צריך פשוט להוסיף חומש. זה נקרא, אבל בכל אופן, זה נקרא, אבל בכל אופן, הקדש ראשון. כי זה הבהמה שקדישו אותה, נהיה במום, פודים אותה עכשיו. מוסיף חומש. ואין הקדש שני, מוסיף חומש. מה זה הקדש שני? אדם לקח, הקדיש קורבן. אומר, הקדיש קורבן שלמים. בוא נדבר בצורה חיובית. אדם רוצה להביא מתנה לקדוש ברוך הוא, קורבן שלמים. והלך, לקח בהמת חולין, ואמר שהקדושה של השלמים תעבור לחולין. אז החולין הפך להיות תמורה. הוא כבר נקרא הקדש שני. והתמורה הזאת נהיה, סתם ככה תמורה של שלמים, אפשר להקריב. עכשיו, התמורה הזאת נהיה במום. נהיה במום, אז צריך לבדות אותה. צריך לבדות את התמורה. צריך עוד פעם להוסיף חומש או שלא צריך להוסיף חומש? אז הוא אומר, אין הקדש שני מוסיף חומש. לא, לא מוסיפים חומש. אמר רב פאפה, מה הייתה מדה רבי יהושע בן לוי שבהקדש שני לא מוסיפים חומש, רק בהקדש ראשון מוסיפים? אמר קרא, ואם התורה כותבת את המילה, המקדיש. ואז כותבת התורה, אם המקדיש יגאל את ביתו ויוסף חמישית, מוסיפים חמישית בקיצור, כשאתה רוצה לפדות אתה מוסיף חמישית. אבל זה דווקא המקדיש, הקדש ראשון, ולא המדפיס, כי את התמורה זה כבר לא, אין בזה את העניין של להוסיף חומש. טוב, פה מגיע רבי אבין, שזכינו באמת להיכנס להיכל הגדול שהוא הכניס אותנו אליו, עם השאלה הנפלאה שהוא שאל, והוא מכניס אותנו מאותה שאלה בדיוק להלכה הזאת של חומש. בא רבי אבין, הפריש אשם להתכפר בו. שלב א', הפריש קורבן אדם, עשה איזשהו חטא, צריך להביא קורבן אשם, הפריש אשם להתכפר בו. בסדר? ואומם, קורבן אשם הזה נעמו, והוסיף עליו חומש, וחיללו. על מי הוא חיללו? על חברו, עם האחרים. עכשיו, החברו השני, האשם שעליו הדפיסו את הקורבן אשם הראשון, נאבד. מה עושה בעל הקורבן? הוא צריך עכשיו להתכפר. להביא קורבן שלישי, מה אפשר לעשות? ונתכפר באשם אחר, אחרי שהוא הראה את הרצינות שלו, אין את, את הקורבן הזה, נביא קורבן אחר, העיקר כפרה, השני לצורך המקרה שלנו, כן? זה שחיללו עליו, נמצא עכשיו. אבל מה? הוא קורבן אשם, שנתכפרו בעליו באשם אחר. אז מה עושים איתו? המקרה הרגיל, כמו שאמרנו בשאלה במקרה הראשון בעמוד הזה, מה שעושים בדרך כלל, לוקחים את האשם, שולחים אותו למראה, מחכים שיהיה בו מום, פודים אותו, מחללים אותו, ועם הכסף קונים קורבן עולה. מקריבים אותו קורבן עולה, את הבהמה החדשה הזאת. אבל עצם זה שהוא ניתק לראייה, זאת אומרת עצם זה שהחליטו וקבעו שהוא אמור לצאת למראה עכשיו לחכות שיהיה בו מום, כבר יש בו כוח של קורבן עולה. עכשיו מגיע רבי אבין וממשיך את הסיפור. מגיע רבי אבין ואומר, עכשיו השאלה היא פה כזאת, מהו שיוסיף עליו חומש? אפשר לקרוא לזה גם כן להמשיך את הסיפור. עכשיו אחרי שאנחנו פדינו את האשם הראשון, הנה אבו מום, פדינו אותו באשם שני, האשם השני הזה שנאבד ניתק לראייה לקורבן או לאחר, והוא גם כן יהיה בו מום, אנחנו פודים אותו עכשיו בשביל לקנות בכסף קורבן עולה, האם צריך גם פה להוסיף חומש או לא? הקדש שני, מוסיפים חומש או לא? כי גם פה, אם נשים לב בסיפור, זה אותו סיפור. הכבדל הוא, האם במקרה הראשון של הסיפור הראשון, של השאלה הראשונה של רבי אבין, בעמוד התחיל בסוף עמוד הקודם, דיברנו על תמורה פעמיים, פה אנחנו מדברים על חומש פעמיים. אז במקרה שלנו היה חומש פעם אחת, עכשיו עוד פעם רוצים לשואלים האם נלסיף חומש עוד פעם, אבל הסיפור הוא אותו סיפור. יש כאן גם, הייתה בהמה אחת, ועכשיו אנחנו מדברים על בהמה אחרת, כי הבהמה האחת נהיה במו, ובמקרה הראשון היה קורבן אשם, ועכשיו נהיה פה כבר כוח של קורבן עולה. עכשיו, אמר רבי, אני לא מבין, למה רבי אבין צריך לשאול גם על שתי בהמות וגם על שתי קדושות? מה היקה מבעיה אליה? על איזה מביניהם השאלה שלו? אם השאלה שלו היא שתי קדושות וגוף אחד כמיבה אלי, שהיה אשם ונהיה עולה, האם עכשיו כשפודים צריך להוסיף חומש או לא בעולה, תיבה אלי על מקרה שהאשם הראשון היה בו מום, חיללו אותו עם חומש, קדש ראשון, ונהיה, והקדישו בימה אחרת במקום, והשנייה נהיה במום. זהו, עכשיו השאלה היא האם מוסיפים חומש או לא. תיבה אלי ולא נתכפר. לא יתכפר בקורבן שלישי, כי השני נאבד ופרישו בינתיים שלישי, ואז מצאו את השני, אבל כבר הבעלים התכפר בשלישי, אז השני עכשיו ניתק לעולה. צריך להגיע לזה שזה עכשיו היה, שזה היה שם וזה נהיה עולה. השאלה שלך היא סך הכל על שתי בהמות. אז תשאל בצורה כזאת. והיא שתי קדושות וגוף אחד, כמה היא באה אליי? עם הספק שלך זה אפילו על גוף אחד, אבל הנקודה פה זה שזה היה אשם וזה נהיה עולה. תיבאי, אז שיהיה לך שאלה לגבי אדם שהיה צריך קורבן אשם, הקדיש אשם ונאבד לו האשם הזה. מה אפשר לעשות? הוא עכשיו חיפש, לא מצא. הקדיש קורבן אשם אחר, הקריב אותו קורבן, ואז הוא מצא את האשם הראשון, אשם שנתכפרו בעליו. על זה יהיה לך שאלה. בלא אומם, בלי שנעמום בראשון ואז הוא חלל אותו על השני. גם היה בהתחלה הראשון היה קורבן אשם. עכשיו, מכיוון שזה אשם שנתכפרו בעליו בקורבן אשם אחר, אז האשם הזה שולחים אותו לראות עד שיהיה בו מום, קיצור ניתק לקורבן עולה, היה האשם, נהיה בכוח של עולה, האם עכשיו כשבאים, כשנהיה בו מום, מחללים אותו, האם צריך להוסיף חומש או לא? כי מצד אחד, הוא קדושה אחרת, הוא לא מה שהיה בהתחלה האשם, עכשיו הוא כבר נהיה בקדושה של עולה באיזשהו מקום. האם זה נקרא קדושה שנייה ואז לא מוסיפים חומש, או שזה בהמה אחת אז זה נקרא קדושה ראשונה וכן מוסיפים חומש? למה אתה צריך להגיע למקרה שזה בעצם שתי בהמות? מה התשובה? ורבי אבין, חד אמיגו חד אקמי באלה, יש לו ספק אחד מתוך ספק אחר, זו הייתה השאלה שלו. קודם כל יש לו שאלה ראשונה, כשיש פה שתי בהמות, אותה קדושה, קורבן אשם, הכוונה שהראשון היה בו מום, חילל אותו על אשם אחר, האם מוסיפים על האשם האחר גם כן חומש? אם תמצא לומר שני גופין, קדושה אחת, לא, אז לא מוסיפים חומש. הייתי אומר משום דהי קדושה, היא תוסף בחד הזימנה חומש. כי בקדושה של האשם הזאת, נכון שחיללו אותו על אשם שני, אבל האשם השני הזה הוא בעצם במקוח של האשם הראשון, זאת הקדושה. כבר נתנו חומש פעם אחת, אז לא צריך לתת חומש פעם שנייה. כבר נקרא קדושה שנייה. שני גופים ושתי קדושות מהי? סיפור שאדם הקדיש קורבן אשם ונהיה בזה מום, חילל אותו, סיף חומש, לקח אשם שני, האשם הזה נאבד, בינתיים הקדישו אשם שלישי, אחרי שהקריבו אותו נמצא האשם השני, האשם השני הזה עכשיו שולחים אותו שיהיה בו מום, עד שיקריבו אותו קורבן, יפדו אותו ויקריבו קורבן עולה, ובכוח שלו זה של קורבן עולה. עכשיו השאלה היא, האם כשהוא נהיה בו מום, האם מוסיפים חומש או לא מוסיפים חומש? זה בהמה אחרת מהבהמת השם שפדינו בהתחלה והוספנו עליה חומש. זה קדושה אחרת, כי עכשיו הוא ניתק לקורבן עולה. האם צריך להוסיף חומש או לא? זאת אומרת, תיקו. מה מביאה לשנה אחרינה? גם פה בעצם אנחנו מביאים גם שאלה על שתי קדושות, גם שני גופים, אבל כאן לפי הלשון השנייה זה לא בשילוב של סיפור אחד ארוך, אלא רבי אבין שאל בעצם על שני המקרים, גם על שני גופים, גם על שתי קדושות, ואז השאלה היא למה באמת הוא שואל על שתי המקרים, ואז התשובה היא אותה תשובה, כי באמת היה לו ספק על שני המקרים האלה. לישנה אחרינה באי רבי אבין, ספק ראשון, זה כשיש כאן שתי בהמות עם קדושה של קורבן אחד. הפריש אשם להתכפר בו, ואומם, נהיה בו מום, וחיללו, חילל אותו, עכשיו צריך להוסיף חומש כמובן, חיללו על אחר והוסיף חומש. עכשיו, השני נהיה בו עוד פעם מום, ומחלל אותו, האם צריך להוסיף על זה חומש או לא? כן, יש גרסה, מהו שיוסיף חומש, האם צריך להוסיף על זה חומש? עכשיו, שאלה שנייה, זה שאלה על... כן, זה שאלה ראשונה, יש פה בעצם שתי בהמות, אבל שתיהן בעצם קורבן אשם, הוסיפו חומש על הבהמה הראשונה, הם מוסיפים חומש גם לבהמה השנייה, כי בעצם זה אותה קדושה, זה אותו קורבן אשם, רק זה שתי בהמות. עכשיו, שאלה שנייה, זה כשיש פה אותה בהמה, אבל היא עברה מקדושה אחת לקדושה אחרת, זה שתי קדושות. כאן לא מדובר כמובן שנהיה מום בבהמה, אלא הבהמה שהקדישו אותה לאשם נאבדה, ונתכפרו באשם אחר. אחרי שהתכפרו באשם השני, מצאו את האשם הראשון, וניתק זה לעולה. עכשיו, האשם הראשון עד עכשיו היה קורבן אשם. עכשיו, ברגע שזה האשם שנתכפרו בעליו, כמו שאמרנו, מכיוון ששולחים אותו למראה, שיהיה בו מום, ואז פודים אותו, וכשיקנו בכסף של הקורבן עולה, אז גם אם מקריבים עכשיו את האשם הזה שניתק לראייה בתור עולה, בדיעבד זה קורבן עולה. בקיצור, האשם הזה הפך להיות עולה. עכשיו, השאלה היא, האם כשבאים לפדות, אם נהיה מום בעולה הזאת, האם כשפודים אותו מוסיפים חומש או לא, מצד אחד זו אותה בהמה, מצד שני זה קדושה אחרת, אז זה שאלה שנייה. מה הוא שיוסיף עליו חומש? אמר אביי, אני לא מבין למה אתה מסתפק. שתי שאלות, הדין כמי בא אליי, על איזה שאלה אתה מסתפק? אי קדושה אחרת באותה גוף כמי בא אליי? אתה מדבר פה על בהמה אחת שבהתחלה הייתה שם ואחר כך נהייתה עולה? לא ניבא אליי אומם. אז שלא יהיה לך לגבי שתי בהמות, שהאשם הראשון היה בו מום, פדו אותו על אשם אחר, ואז האשם האחר הזה נאבד והקריבו אשם שלישי. למה אתה צריך להגיע למקרה של הומם? כי אתה רואה, כל השאלה שלך זה בסך הכל על קורבן אשם אחר. אז, זאת אומרת, האשם הפך להיות עולה, אז אפשר לעשות את זה באותה בהמה, אתה צריך להגיד שמדובר פה על בהמה אחרת. והיא גוף אחר באותה קדושה? אז אם כן... יש גורסים, לא ניבאי נתכפר באשם אחר, אז אל תשאל על מקרה שהוא יתכפר באשם אחר, שהקורבן האשם אחר נהיה קורבן עולה. אם הספק שלך הוא על שתי בהימות, אז תשאל על, על קורבן אשם שנהיה בו מום, וחיללו אותו על אשם אחר, וגם באשם אחר נהיה מום. האם באשם הראשון נוספנו חומש, האם גם באשם השני נוסיף חומש? עכשיו, לפי הגרסה שמתקנים כאן, גורסים, ורבי אבין, חדה מגו, חדה, כמי בא אליי. הוא הסתפק ספק אחד מתוך ספק אחר, והספק שלו הוא ספק כזה. יש לו מצד אחד ספק לגבי, כשיש כאן שתי בהמות עם קדושה אחת, באיזה מקרה זה מדובר? הומם, ככה צריך להוסיף פה, וחיללו על אחר. לפני המילה וחיללו צריך להוסיף את המילה הומם. הומם וחיללו על אחר, זאת אומרת, האשם הראשון נהיה בו מום, אז לכן בעל האשם חילל את האשם הזה על בהמה אחרת. מהו שיוסיף עליו חומש? האם מוסיפים על הבהמה האחרת חומש או לא? מי אמרינן, באשם כמה הוא דאינו מוסיף, ככה גורסים כאן הרבה מהמגיעים, אינו מוסיף. אם אני פודה אשם באיזשהו חפץ אחר, אז באמת על החפץ השני, על הקדושה השנייה, אני לא מוסיף חומש. אבל בגוף אחר, אם אני פודה, אם אני מחלל את האשם בקורבן אשם אחר, אף על גב דקאים באותה קדושה מוסיף חומש. ככה הם גורסים. דהיינו, אפילו שבעצם לאותו קורבן, הוא יוסיף חומש. למה? כי זה בעצם אותו קורבן. אז לכן הוא יוסיף חומש. עוד דילמה מצד שני, כל אותה קדושה אינו מוסיף חומש. אפילו שזה בעצם אותה קדושה, והוא מחלל על בהמה אחרת, הוא לא מוסיף חומש, כמו שזה היה חפץ אחר. ואם תמצא לומר, הדין זה באמת גוף אחר, ככה גרסה, כן? גוף אחר, אבל כיוון זה באותה קדושה קיים, כיוון שזה עדיין קורבן אשם שזה היה קודם, אז אינו מוסיף. אינו מוסיף חומש, למה? כיוון שזה גוף אחר, בסדר. אלא, יש לי שאלה אחרת, כשזה שתי קדושות, זה היה אשם והפך להיות עולה. וזה בהמה אחת אבל, בהמה אחת שבהתחלה הייתה אשם עכשיו נהייתה עולה. שמדובר פה לא שנהיה מום באשם, אלא שנאבד האשם. הקדיש אשם והאשם שלו נאבד, נתכפר באחר, והאשם נאבד, אז הוא הביא קורבן אשם אחר והתכפר בו, ואחרי זה מצאו את האשם הראשון. וניתק זה לעולה. עכשיו, האשם הראשון כבר ראוי לקורבן עולה. וכאן השאלה היא, אחרי שנהיה בו מום, והוא בא לפדות אותו, מה הוא? כי אינו מוסיף חומש, ככה גורסים פה, כי אינו מוסיף חומש, זה דווקא מדובר באותה גוף, באותה קדושה. אז לא מוסיפים חומש. אבל בקדושה אחרת, זה, כבר, זה היה אשם, זה הפך להיות עולה. לא, אלא כן יוסיפו חומש. עוד דיל, מצד שני אפשר לומר, אפילו שהוא קדוש בקדושה אחרת, שזה היה אשם, זה נהיה עולה, כיוון דאותו הגוף הוא, אותו קורבן, זה אותו בהמה שהיה בהתחלה קורבן אשם, אינו מוסיף חומש. אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת גם כן תעמוד. עד כאן השיעור על דף ט'.